בתקופות מלחמה יש ירידה במספר התאבדויות, בגלל כל ה... אתה יודע, האחווה...
יש ירידה.
יש ירידה.
וואלה.
משמעותית. על המלחמה הזאת עדיין לא יודעים להגיד באמת מה קורה.
כן, אבל דווקא עכשיו יש הרבה התאבדויות בעקבות גם, לא?
נכון, אבל לא יודעים להגיד... בגדול, לפי סטטיסטיקה של מלחמות, אז יש ירידה. המלחמה עדיין לא יודעים, כי הנתונים תמיד באים בדיליי.
כן.
אבל העניין שמה קורה אחרי המלחמה. כי פתאום הטראומה מוצפת. פתאום אנשים מתחילים להבין מה הם עברו.
כן.
וכולנו עברנו טראומה קולקטיבית. חלקנו יותר, חלקנו פחות, וכולנו זה נגע. ואנחנו צריכים...
אז את מחוברת לנתונים?
בגדול כן. זאת אומרת, מה שאני, אני חלק מהעמותת בשביל החיים, אז מה שהם מקבלים אני גם יודעת, מה שהם מעדכנים, אבל כרגע אין באמת עדכון של מספרים, זאת אומרת, על ה... כאילו ממש מספרים.
אבל יש הרבה התאבדויות, לא? התקופה הזאת, שלא מדברים עליהם.
תשמע, יש התאבדויות, אבל להגיד לך, האם זה יותר בכללי, לא יודעת להגיד עוד.
וואלה.
אני לא יודעת עוד להגיד.
כן.
כן, נגיד, אמרו שאתה יודע, היה איזו הפחדה כזאת של ניצולי הנובה, שהיה אמור מספר 50, וזה...
את נגיד, את מורבבת שם? את, זה חלק כאילו מה... מהיום יום שלי? מה את עושה כאילו בעצם?
ביום יום שלי?
לא, כן, בהקשר הזה. כאילו, ספרי את הסיפור שלך גם.
אז זהו, אני, צללנו כזה, אוקיי, אז כן. אני אספר. אז בגדול הסיפור שלי זה שאבא שלי התאבד, כשהייתי בת 10. הוא היה חולה בדיכאון קליני כמעט שנתיים, ואני גדלתי בבית שלא מדברים על זה, זאת אומרת כן. שזה ממש בושה, אבא שלי התבייש, אנחנו המשכנו להתבייש, לא דיברנו על זה, לא קיבלתי טיפול, עד גיל 18, שבאמת בצבא התחילו לי חרדות, ואז הבנתי שאני צריכה בעצם ללכת לטיפול. ומשם כזה זה התגלגל והתגלגל, אנחנו גם נצלול, אבל הגעתי למצב שכזה אמרתי, טוב, בא לי לעשות משהו עם זה, לא בא לי לשתוק יותר, וחברתי לעמותת בשביל החיים, שהיא פועלת בעצם להעלאת מודעות למניעת התאבדויות. התחלתי דרך הרצאות, ואני גם עוזרת להם גם לבנות את הרשתות החברתיות, וגם אנחנו עכשיו מקימים קהילה, קהילה של המתנדבים. אז בעצם אני פועלת איתם באופן רציף.
בעצם למי הם מדברים? כאילו, מי קהל היעד שלהם בעצם?
מי קהל היעד שלהם?
כן, למי הם מנסים, לאן האמירה שלהם אמורה להגיע בעצם?
הם פועלים בשני אופנים, אחד בבני משפחה, שהם מקבלים נגיד טיפול וליווי, גם אני קיבלתי מהם טיפול. והפן השני, מניעת התאבדויות בגדול זה כולם, כי בסוף כולם פוטנציאל.
כן.
חלק יותר, חלק פחות, אבל בסוף אתה יודע, החיים פוגשים את כולם. וזה משהו שיכול להתעורר, דיכאון קורה, אז צריך דווקא לבנות את השטח לפני, לא באחרי.
אז מה האמירה בעצם של העמותה? מה הם מנסים להגיד?
שאפשר למנוע התאבדויות, אם בעצם יודעים לזהות את התסמינים, יודעים לדעת איך באמת להנגיש, איך לדבר עם אנשים, איך להקשיב להם, לא לשפוט אותם, לא לבקר אותם, כאילו מה שיש מבנה של ההרצאת מניעה, על אוכלוסיות בסיכון, איזה אוכלוסיות יותר בסיכון, על גורמים לסיכון, ואז באמת ככה, בעצם מביאים את כל הדברים כדי להבין שכן אפשר למנוע התאבדויות בגדול. אז המטרה זה כן לעורר את המודעות של החברה כדי למנוע.
כן. קשוח.
כן, זה נושא קשוח.
כן. כאילו, אני הייתה גם תקופה שהיה לי, כאילו, מחשבות אובדניות. זה כזה, את יודעת, מחשבות אובדניות זה כזה, לא יקרה שום דבר אם עכשיו אני כאילו אסתה ו... קצת כזה לכביש, לנתיב מולי, ו...
וואו.
כן. תקופה של דיכאון כזה, כאילו ברמה כזאת או אחרת. חוזרים, כאילו חזרנו מיוון, כל המשפחה כאילו על המטוס. נראה לי זה בפסח. וכזה בדרך חזר המטוס, כאילו הכל טוב, יכול ליפול. לא יקרה שום וואו. דבר, כאילו אם המטוס יתרסק. כל מיני כאלה מחשבות. וכשהתחלתי לדבר על זה, אז הבנתי כמה אנשים מתמודדים עם זה גם. מחשבות אובדניות.
נכון.
כאילו, הרבה אנשים מתמודדים עם זה.
המון, המון, המון. זה נפוץ הרבה יותר ממה שמדברים על זה.
כן. הם מגיעים אלייך כאילו?
כן, מלא. האינסטגרם שלי מפוצץ בהודעות של אנשים.
וואלה.
מטורף. וגם מה שאני שמה לב, שמה שמשותף לכולם, זה שלא משנה מה, גם אם הם מוקפים בחברה, הם עדיין מרגישים שהם לא מסוגלים לשתף את החברה הזאת.
כן.
הם בודדים מאוד.
כי זה עול, לא?
כי זה מה?
עול.
כן.
הם מרגישים שזה עול.
כן.
כן.
שהם מרגישים שהם נטל, שהם עול, גם זה לא, אתה יודע, כאילו, אני תמיד מדברת, אני מדברת המון על להורים, כי בסוף, אם אתם לא מוכנים לפתוח, לתת פתח לעולם הזה ולדבר איתם על זה, איך הילדים יבינו שאפשר לדבר על זה?
כן.
זה מתחיל הרי משם, אז מחנכים אותנו לא לדבר על זה.
רגע, את בעצם מדברת על ילדים קטנים?
לא מדברת על ילדים קטנים, אתה יודע, אבל מגיל, תשמע, כל שנה המספר של הילדים
הגיל.
יורד. שמספר שנה, יש עכשיו ילדים בני 8 שמנסים להתאבד.
אשכרה.
אז מה קורה?
בארץ?
כן, בארץ. וואו. בארץ.
כן.
זה מטורף. נגיד, אני אגיד לך את הנתונים, בגדול, מבחינת התאבדויות, יש בארץ כ-600 התאבדויות, משהו כזה, שזה רק מה שמדווח, זה יותר גבוה.
כן.
100 מתוכם זה ילדים.
וואלה. שמצליחים?
כן.
600 מצליחים בשנה?
כן.
וואו.
אני לא דברת איתך על ניסיונות. הניסיונות בשנה יש 6,500, שזה רק מה שמדווח. זה רק מה שנגיד באשפוז, במיון, כאילו, זה לא האלה שמנסים בבית.
כן. זה נכון שגברים מצליחים יותר להתאבד, ונשים חותכות את עצמן יותר?
אז נכון ממש. בהתאבדות פחות משתמשים בהצלחה, כי זה כאילו...
כן. כי זה ההפך, כאילו.
כן, כי זה לא להצליח בעצם שאתה
כן.
מתאבד. אבל כן...
אבל גברים יותר עושים את זה בעצם?
גברים לגמרי יותר עושים את זה. בנתונים זה 79% גברים.
אשכרה.
מבחינת שמי שמתאבד.
כן.
אבל בפועל הרבה יותר פי, איזה, לדעתי 60% נשים, אם לא יותר.
מנסות.
כן.
כן.
אז הפערים הם מאוד מאוד גדולים, וכמובן שנשים מנסות בשיטות שהן יותר פחות אלימות.
פחות קטלניות.
כן. כן. וגם נשים יותר נעזרות, יותר פונות לעזרה, יותר מדברות.
כן.
שזה בגברים פחות עושים את זה.
יוצא לך לעבוד, לא כך, כאילו, יודע מה את עושה ביום יום, אבל יוצא לך לעבוד או לדבר כאילו עם נשים שהם כאילו הם אובדניות?
כן, בטח.
מה קורה שם כאילו?
וואו, קודם כל זה גם תלוי גיל, זאת אומרת, פונות אליי גם נערות, פונות אליי אימהות, אבל פשוט אני חושבת שזה איזה מין, אני תמיד אומרת שזה לא המחשבות שהבעייתיות, זה מה שעושים איתם, זאת אומרת, כאילו, בגלל שכל כך אסור לדבר על זה, אז אתה חווית המחשבות אובדניות, זה הדבר הכי מפחיד בעולם. אתה לא מבין למה אתה רוצה למות, למה יש לך את המחשבות האלה פתאום, נכנס בדיבוק, אני בסדר, אני לא בסדר, אני משוגע, אני לא משוגע. כאילו, ואז גם בחוץ, אין לך את המקום באמת לדבר, כי אם תגיד, מה יחשבו עליי, מה יגידו עליי, יפטרו אותי מהעבודה, אני, מישהו, יש לי תדמית, אני צריך לשמור עליה, מה עכשיו אני אגיד? יפטרו אותי.
כן.
לא, החברה לא באמת נותנת לזה מקום.
לא.
אין מקום. אז אני חושבת שפשוט יש רגע את ה... אני מבחינתם איזשהו אדם שמדבר על הנושא האסור הזה, ואני אדם ניטרלי שהם לא מכירים מהחיים, אז הם מרשים לעצמם לדבר איתי. כי אני איזה מין כזה מקום ש... מקום מפלט.
כן. שזה מה שהם צריכים, לא?
הם ממש צריכים את זה. הם צריכים את המישהו רגע... זה מה שכולנו צריכים. אנחנו צריכים מישהו שיראה אותנו. שיראה את המצוקה שלנו.
כן.
שלא ייבעל ממנה. שלא ייבעל ממנה. כאילו אני ממש היה לי תקופה לא טובה, וחשבתי אולי ללכת לפסיכיאטר. וראיתי כזה שאנשים שאני מספרת להם את זה, כאילו נבלים. מה את רוצה ללכת לפסיכיאטר? למה? מה קרה? מה זה?
מה זה אומר תקופה לא טובה?
שהייתי בדאון. זאת אומרת, כאילו...
זה הדכדוך הזה שדיברת
כן,
עליו?
כן, כאילו במין דכדוך שאתה... לא יודעת, לא הכרתי את עצמי ככה. זאת אומרת, הכרתי מין אבישג חדשה. אני רגילה כזה, אני בן אדם יחסי די שמח, אני כן. אופטימית מאוד. ופתאום, לא יודעת, מי נכנסתי ללופ כזה של...
מחשבות אובדניות?
לא היה לי מחשבות אובדניות, אבל כאילו כזה, טוב, אין לי למה לקום.
כן.
כזה, עוד יום. כאילו כזה, בסדר. כאילו הכל כזה שומם. כאילו לא קיצוני מדי, אבל גם לא, כאילו מאפן. הרגשתי שאני מאפנה, כאילו. זו הייתה התחושה, ואמרתי, וואלה, זה לא דומה לי. כאילו, זה לא מי שאני. ושראיתי שהסביבה ניבלת, אז עוד יותר ניבלתי. כאילו אמרתי, רגע, אבל כאילו, זה כל כך מלחיץ אותי ללכת לפסיכיאטר, כאילו, ולהודות שאני מרגישה שאני בבעיה.
כן.
ואני חושבת שזו הנקודה שאנשים מאוד 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 נבלים. ובדיוק הפוך, אני חושבת שדווקא על לדבר זה מה שמציל, זה מה שעוזר. כאילו, אנשים חושבים שהפוך.
כן.
זה שמישהו לא מדבר, זו הבעיה.
כן.
שם זה... אי אפשר להציל.
כי זה מרגיש כמו נטל.
כאילו, ברור.
כן.
הרי אבא שלי בסוף, הוא לא התקשר... הוא לא ביקש איזושהי עזרה, איזו קריאת מצוקה.
היית מחוברת לזה? כאילו היית בת 10?
כן, וואו, מאוד.
באיזה רמה?
ההורים שלי התגרשו, שהייתי בת 8. וככה אני ואבא שלי עוד יותר היינו מחוברים מאז. ראיתי שהוא לקח את הגירושים מאוד קשה, והייתי ילדה גם מאוד מאוד חכמה. והייתי מדברת איתו הכל על הכל, היינו יושבים ומדברים שיחות באמת של עומק, והוא אמר לי באחת מהפעמים שהוא רוצה למות. כאילו, מה סיפר לי? ואתה יודע, אני מדברת איתו כמו מטפלת שלו, אני אומרת לו, תקשיב, יש לך בנות? אני מסבירה לו, אתה יש לך, אתה בחור יפה, אתה חכם, אתה מוכשר, אתה בתקופה קשה, ואתה תצא מזה. אתה תצא לדייטים, אתה יהיה בסדר, אתה תתגבר על אימא. כאילו, אתה תצא מזה. וראיתי שהוא לא יוצא מזה. כאילו, ממש אני זוכרת איך לאט לאט כזה, העיניים שלו נהיו כבויות, והשיער שלו נהיה אפור. הוא היה בן 44, היה לו שיער אפור, 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 אפור. הוא היה כזה רזה, 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 הפנים שלו, הכל, כאילו, הבן אדם היה ממש מת. וניסיתי הכל לעשות, נלחמתי על החיים שלו מבחינתי ברמות. הייתי מכינה לו כל היום ציורים וברכות והודעות בוואטסאפ וואו, כשלא הצלחתי הרגשתי שאני אשמה. ממש.
לקחת על עצמך כאילו.
מאוד.
כן.
מאוד. אף אחד לא אשם, אני אשמה.
שזה מה שהם לא, הם לא לגמרי מבינים, לא? כאילו מי שעושה את זה בסופו של דבר.
ברור, זה לא בחירה. אני מדברת על זה המון. יש את העניין הזה שבן אדם טוב, אז אין איך לעזור. כי בן אדם בוחר, ושבן אדם בוחר, אז הוא בוחר. אבל זה לא נכון, זה לא באמת בחירה. אין שם, זה עיוותי מחשבה, פסיכים. זה המוח לא באמת חושב באופן, כאילו, רציונלי. אין רציונל שם בהחלטה הזאת.
כן.
זאת אומרת, באמת גם הלכו לבדוק ש... לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור של קווין בריקס. שמעת עליו? אז הוא מרצה בטד, והוא היה שוטר סיור בסן פרנסיסקו. ויש גשר מפורסם שם, שזה נקרא גשר הזהב, שמתאבדים בו הכי הרבה בכל העולם.
קופצים לים.
כן.
כן.
והוא אמר שבמהלך הסיור, מן הסתם הוא נתקל בהרבה אנשים אובדניים, והיה איזה בן אדם אחד שהוא הצליח להציל אותו, והוא שאל אותו גם למה, כאילו איך הצלחתי להציל אותך? אז הוא אמר, כי אתה באמת הקשבת לי, אתה לא קפית את הדעות שלך, אתה לא זה, באמת היית שם. וגילו שהאנשים שקופצים מהגשר וניצלו, אז רובם הגדול ברמה של 90 ומשהו אחוז, התחרטו.
כן.
זאת אומרת, המחשבה הראשונה אחרי הקפיצה הייתה, שיט, מה עשיתי?
מה שקרה, בזמן שהם מעביר.
כן. שנייה אחרי שזה, שיט, מה עשיתי?
כן.
זה רק מראה שרגע שנייה, אתה יודע, זה איזה רגע של... שאין רציונל בדבר הזה, ופתאום אתה קולט מה אתה עושה, עולה לך איזה בן אדם שאתה אוהב בראש, וזה כאילו, אני אומרת, יורך לא עליתי לאבא שלי כנראה, שנייה לפני, בראש, אני בטוחה שלא עליתי, כי הוא לא היה עושה את זה.
הוא לא היה עושה את זה.
ברור.
אם הוא היה מחכה עוד שנייה, זה היה עולה.
לגמרי.
כן.
אבל זה היוותי מחשבה, כאילו, מבחינת אבא שלי, הוא היה נטל. כן. הוא היה עול, הבנות לא צריכות אותי. הם הסתדרו יותר טוב בלעדיי.
בסופו של דבר, באמת, כאילו, האמירה נראה לי, אם כאילו הם פונים אלייך, אתה תמיד יכול לעשות את זה מחר.
נכון.
כאילו, אתה יודע, אתה תמיד יכול לעשות את זה מחר, ולא רק זה, כאילו הנטל שאתה מרגיש עכשיו, על המשפחה שלך ועל חברים שלך, אתה כנראה לא מבין, כאילו, איזה נטל באמת יהיה להם אם תעשה את זה.
וואו.
הם לא יצאו מזה, באיזשהו מקום. כנראה שהם לא יצאו מזה.
בול.
אין באמת איך לצאת מזה כל כך, כאילו. אין. כאילו, תגידי את.
אני נדפקתי.
כן?
כן.
ככה את מרגישה?
כן.
כאילו...
אני מרגישה שזה, כי לא משנה מה אני עושה, ותמיד אתה יודע, יש לי הרגשה תמיד שאני, לאט לאט עם ההרצאות פחות, אבל כאילו, כל הרצאה הרגשתי שאני במין ניסיון להחזיר אותו. שאני מנסה להציל אנשים אחרים, וכאילו, וכל הזמן אני במין מרדף על החיות, ובעצם אני מנסה להציל אותו. הוא לא חוזר.
את מרגישה שלא השלמתי עם זה עדיין? שהוא לא יחזור?
אני חושבת שיש בי חלק ילדי שלא מקבל את זה שהוא לא כאן.
כן.
שכאילו אין סיכוי שאבא עשה את זה. אין סיכוי. כאילו, יש רגעים כזה שאני מתעוררת פתאום על עצמי, ואני קולטת מה קרה, ואני אומרת, סיפור של מישהי אחרת. זה סיפור בנטפליקס כזה, משוגע כזה, שלא לא קשור אלייך. זה כאפות.
כי באמת יש הרבה עבודה מול זה.
וואו, המון. וואו.
כאילו, במקביל לעבודה שאת עושה, שאני בטוח שיש בה הרבה משמעות, והיא נותנת לך איזושהי... איזשהו היגיון כאילו לסיפור.
נכון.
שיש סיבה אולי, 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 אולי למה עברת את זה.
בול. הייתי חייבת למצוא סיבה, משהו להאחז בו.
כן, אבל במקביל לזה, כאילו המציאות, תמיד מול טראומה זה ככה, המציאות כאילו קורית לנו. וזה כאילו מין עבודה כזה של... אבל מי שמסכים לעשות את זה, כאילו, מי שמסכים, בטח כזאת טראומה, כאילו, ככל שאת יותר תתקדמי, נראה לי, כאילו, בעבודה מול זה, את פשוט תלכי ותהיה יותר חזקה, כי את כאילו, כל פעם מצליחה לזרוק את עצמך עוד יותר על המציאות.
נכון.
על המציאות.
נכון.
שהמציאות קורית לך קצת, כזה.
כן.
כן. זה מטורף.
זה מטורף. אני עוברת תהליכים נפשיים מאוד קשים.
בטיפול?
כן. זאת אומרת, כאילו, עכשיו ספציפית אני מתחילה טיפול חדש, אבל אני כל הזמן בין, כאילו, תמיד בין טיפולים.
כן.
אני מגיל 18 מטופלת תמידית. הבנתי. כאילו, הבנתי שאני חייבת לטפל בזה, לטפל בטראומה, לאבד אותה, לדבר עליה. תשמע, אני עד גיל 18 לא דיברתי על אבא שלי.
כן.
זה חולני ברמות. זה 8 שנים של שתיקה. וזה בגוף, זה נשאר לך.
כן.
היום אני כמה שיותר מנסה להתקרב. יש לי עדיין, כאילו, הרבה פעמים חסימה. זאת אומרת, כאילו, זה לפעמים, אני מפחדת לחוב את זה מדי.
אין לי מושג אפילו איך דמיין את זה, כאילו, באמת. זה באמת הדברים הייחודיים האלה, שזה שלך, כזה. זה כאילו, את יודעת, התנך צוחק עלינו לפעמים. כל מיני, כאילו, רגעים. משה, כשהוא פגש את הסנה בפעם הראשונה, הוא אמר לו, לא איש דברים, אנוכי. כבר מגמגם, והוא עכשיו הוא לא יכול לדבר, כאילו. כמה פרקים, כמה ספרים אחרי זה, הוא כותב את ספר דברים. הנאום האחרון של משה זה בעצם ספר דברים. אז כאילו, האשכרה, לא איש דברים אנוכי, בום, ספר דברים שלך. אתה עומד מול כל העם, ואתה כאילו נועם, ואז לספר קוראים ספר דברים, ואז את מבינה, כאילו, שבאמת השליחות שלך, היא נמצאת 4 קומות מתחת לטראומה שלך. עכשיו היא נמצאת. בהצלחה לכולם. כאילו באמת, כאילו את יודעת, זה...
נכון.
ואין גם איך להפוך את זה.
אין. תקשיב, ניסיתי, הייתי בלופ הזה. אני אומרת לך, הייתי בטוחה שאם אני אעשה, כאילו שיש לי שיעור מאלוהים, ואם אני אעשה את הכל, אבא יחזור.
כן.
כאילו זה מין שיח דמיוני שיש לי במחורי הראש, בסדר, במיינד אני סבבה, אני מבינה שזה לא גיוני. אבל כאילו במחורי הראש יש לי ילדה שאומרת, אם אני אעשה את הכל נכון, אז הוא יחזור. זה גם מה שהיה המיינד שלי בתור ילדה. אם אני אצייר לו ציור מספיק יפה, אם אני אגיד לו מילה מספיק טובה, אם אני אשיר לו שיר, אם אני יראה לו אז הוא יהיה בחיים.
יש מצב שבאיזשהו מקום את ככה כאילו תופסת עצמך מול העולם, כזה כאילו שאת צריכה לעשות את הדבר הנכון, שאם לא תעשית את הדבר הנכון מול העולם, את יודעת, מערכות יחסים,
כן.
חברים, חברות, לא יודע, שכאילו את זאת שאם לא תעשית את הדבר הנכון, אז משהו לא יהיה טוב, משהו לא יסתדר, זה עלייך כזה קצת.
כן. אני חושבת שכן. כאילו, אני גם תמיד דרוכה. וואו. זאת אומרת, הגוף שלי תמיד ארוך. גם אני זוכרת כזה היה באותו, זה היה בערב שבועות שהוא התאבד. ואני ממש רציתי לבוא אליו, והוא אמר שהוא לא יכול. זה היה נורא מוזר, בחיים אבא שלי לא אומר לי שהוא לא יכול. ואמרתי, טוב. ודיברתי איתו בצהריים פעם אחרונה, והוא לא ענה יותר. התקשרתי אליו בערב, אמרתי, טוב, מוזר, אני אתקשר לאחותו. אותו אמרה לי, לא, הכל בסדר.
את בת 10, כן?
כן, אני בת 10.
כן.
כן, אני אימא קטנה. ודודה של, כאילו, דודה שלי נשמעת כזה, ראיתי שהיא קצת כזה מעוררת, אבל אמרה לי, לא, לא, הכל בסדר, אל תדאגי, הכל טוב, לא לדאוג. ופעם ראשונה שם, הייתי ילדה ממש דאגנית, פעם ראשונה אמרתי לעצמי, אל תדאגי, שוחרי, אבא יהיה בסדר, ופעם אחת גם נעלם לך, הכל טוב. ובאותו יום זה קרה. ואז אני ממש הכנסתי לעצמי אמונה של אין סיכוי בחיים שאת עוד פעם כאילו לא בדריכות.
כן.
כי אז דברים רעים קורים. אז אני מרגישה שאני כל הזמן, אני עוד מנסה לעבוד על זה מאוד, על הדריכות הזאת.
זה עבודה מול הטראומה.
וואו.
זה עבודה כאילו.
כן, זה עבודה עם הגוף, כי הגוף שלי זוכר.
כן.
זה נצרב לי כאילו, זה בממדים שאני אפילו לא יודעת להסביר.
איך הודיעו לך?
אז בשבועות, כאילו באותו יום זה היה יום חופש, אני ואחותי, אחותי הייתה בת 14, אני בת 10, ואימא שלי מירה אותנו בבוקר, לא יודעת, באיזה שעה אפילו, בצרחות אימים, זה צרחות המוות מזעזעות, ואחותי ואני קמות כזה בהיסטריה, ואתה יודע, שואלות כזה, מה קרה לסבא, לסבתא, כי אתה יודע, מה אתה חושב, ישר שזה, מה קרה? אז היא אמרה, לא קרה משהו לאבא, והיא לא מצליחה לדבר, כאילו, מרוב בכי וזה, אני שומעת אבא, כאילו, זהו. הבייבי שלי, אין סיכוי שקרה לו משהו. אז אמרנו, בתאונה, איפה הוא מאושפז, באיזה בית חולים, מה המצב שלו, מה זה? אמרה, הוא מת.
וואו.
ואחותי ואמא שלי בוכות, ואני כזה, כאילו, מה מת? מה זה מת? ולחצנו עליה להגיד איך הוא מת, היא אמרה שאנחנו לא יכולות לדעת, שאנחנו לא יכולות. אמא שלי נכנעה, ואמרה שהוא התאבד. ואז לא דיברנו על זה.
מאותו רגע.
זהו.
וואי.
זהו. באו אנשים לשיבה, הסתכלו עליי במבטים מרחמים, הסתכלתי חזרה, אמרתי, נגמר משחק, אני לא יודעת מה קרה פה, אבא חוזר לא חוזר, אני שיחקתי אותה הכי מושלמת ביקום, 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 ביקום. שחס וחלילה מישהו לא יחשוב. וזה עבד לי המשחק הזה. כי אף אחד באמת לא שאל. כלום. מעולם.
לא שאל מה?
חזרתי לבית ספר, לא לקחה אותי מורה לשיחה, לא יועצת, לא פסיכולוגית.
לא שאל, לא שאל למה הוא מת?
לא שאלו, זאת אומרת, לא הדריכו אותי, לא שאלו אותי, איך אני עם זה?
שלא דיברת על זה.
לא דיברתי על זה.
כן.
כאילו מעולם לא אמרתי אפילו את המילים, אני מתגעגעת לאבא. מעולם. כי אין לך מקום.
ואז מה קרה בגיל 18?
אני בזוגיות מגיל 15, ובפעם הראשונה כזה דרכנו התפצלו. והייתי באיזשהו בסיס שלא אהבתי לפני עוקץ, אז הייתי בבסיס אחר, ופתאום מצאתי את עצמי, יושבת עם הטראומה 24-7, עם עצמי, והתחילו לי קולות כזה של חרדות, של יונתן נמצא, בן זוג שלי קוראים לו יונתן, הוא נמצא מישהי אחרת, יפה יותר, מצחיקה יותר, חכמה יותר, את לא טובה מספיק.
כן.
וואו, קולות של את לא טובה, את לא טובה, את לא טובה, את לא טובה, את לא טובה. וחרדה מטורפת, ואמרתי, טוב, אני לא בלופ, לא, אני לא בטוב, לא בלופ. אני חייבת כאילו לפנות לטיפול. הבנתי שזה כנראה קשור לאבא, שזה סתם משליך עליו, אבל זה החרדת התשעה הזאת. שם התחלתי באמת לקבל טיפול, ויצא ממני שדים. בחיים לא בחידי ככה, כמו אחרי הטיפול הזה.
פסיכולוג לא. פשוט?
הייתי אצל קואוצ'רית זה היה, אבל אני חושבת שפעם ראשונה בחיים הרשיתי לעצמי לבכות בקול. כאילו אני ממש טובה בלבכות בשקט. ממש, לימדתי את עצמי לבכות, כל הלאה הייתי בוכה, אבל ממש, אתה לא יכול לשמוע. זה אני אלופה בלבכות בשקט. אבל לבכות בקול, שמישהו ישים לב.
ומאז פשוט יצאת למסע של ריפוי כזה?
וואו, ממש.
ואת שם?
כן, לגמרי, זה התחיל, זה עוד טיפול ועוד טיפול, ואתה מגיע לעוד רובד יותר עמוק ויותר עמוק ויותר עמוק ויותר עמוק. והייתי גם בקבוצת תמיכה, ששם כזה חטפתי ממש כפה. כזה, אתה רואה עוד אנשים כמוך, ואתה רואה שרובם מתביישים. ומדברים על זה בכל כך הרבה גם כאב, ואיזה סבל, והאשמה, והבושה. אמרתי, מה, אני ממשיכה את הרוטינה הזאת? כאילו, אני לא, מה, כל החיים אני אסתום את הפה? כל החיים אני גמגם שישאלו אותי על אבא, כל החיים אני כאילו ארגיש לו בנוח עם זה. ושם חטפתי את הקפה, כי אתה קולט פתאום הרע שלך, של איך אתה התנהגת עד עכשיו. ואז אמרתי, זהו, לא יודעת מה, איך אני הולכת לעשות, אני עושה הרצאות. כאילו, בהתחלה אמרתי, מה את עושה? מה קשור בכלל? כאילו, את לא מדברת על זה, איך פתאום הרצאות? והלכתי, הקשבתי לכל הזה. התחלתי. נרשמתי להכשרת מרצים בעמותה, ואז משם התחלתי.
והם שולחים אותך למקומות פשוט?
כן.
בתי ספר וזה?
בתי ספר יש גם, אבל אני בעיקר אוהבת מול יועצות, מול ארגונים. בעיניי, בתפיסה שלי, בתי ספר זה צריך להיות משהו יותר מצומצם וסדנאות וכאלה. אני לא חושבת שזה נכון לעשות בהרצאה, לדעתי. אני חושבת שילדים מאבדים את הקשב מהר מאוד. אז אני קשה לי עם הרצאות גדולות.
תראי, הדעה שלך זה הדעה היחידה שחשובה, כי
נכון.
את עברת את זה.
נכון.
את עוברת את זה.
כן.
כאילו. אני בטוח כאילו לא יודע. מבינה?
כן.
זה שלך. זה כאילו זאת השליחות שלך.
נכון.
כמו משה.
כן. כן, את האמת שראיתי את הסרט, את הסדרה בנטפליקס, וכזה היה לי כזה, וואו, כאילו איזה רגע של הערה כזאת של בונה. כל אחד מאיתנו הוא משה.
כן.
השאלה אם אתה מסכים להיות משה.
שאלה אם אתה מסכים לשאול מי אני.
בול.
מול הסנאבוייר.
וואו.
זה השאלה.
ממש. זה איזשהו רגע כזה של האם אתה מוכן להיות מה שנועדת להיות.
כן.
האם אתה מוכן לעבור דרך הכאב הזה? זה כאב, זה כואב, אני כואבת כל יום.
איזה כאב זה בשבילך? כאילו, מה את חושבת שנמצא ב... בוא נגיד, בבסיס של הטראומה?
כאילו, מה? זאת אומרת, מה האמונה שנצרבה?
כאילו, מה הרגש, מה הדבר שאת מפחדת לפגוש? מה נמצא שם, כאילו, החלק הכי 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 בסיסי?
אני חושבת שהדבר שהכי מפחיד אותי, זה שאני אחף כל כך ואני גם ארצה למות.
וואלה.
כן.
שתחיווי כל כך מהכאב?
כן.
שהוא
לא כאן.
שהוא לא כאן.
כן.
אז כאילו בעצם את לא נותנת לעצמך באמת באמת עד הסוף להכיר בזה שהוא לא כאן.
אני חושבת שממש, כן. זאת אומרת, אני חושבת שיש בי חלק שעוד לא מוכן להשלים עם זה שהוא לא יחזור.
כן.
אני 15 שנה אחרי, כן?
כן.
כן.
כנראה ש... את יודעת, הדברים האלה קורים בזמן שלהם.
כן. אני חושבת שבסוף אני צריכה להבין שהפחד הוא לא להביע את הכאב. זאת אומרת, הפחד זה דווקא לא להיות שם. כי כשהדחקתי והדחקתי, אז החרדות מגיעות. זאת אומרת, החרדה זה ביטוי של משהו יותר עמוק. זה תסמין חיצוני של הגוף להגיד, אלו, אתה לא בהקשבה. אתה לא שומע את עצמך. אתה לא איתך. אתה לא רואה את עצמך. וזה המקומות שהרבה יותר מפחידים אותי היום. אבל אני עדיין בכל פעם כזה, אתה יודע, כשהייתי חוזרת לילדה שבי, זה היה, יש לי המון ניתוקים בטיפולים. המון. אני פתאום כזה מתנתקת. זאת אומרת, אני אהיה נוכחת, פיזי, בראש אני, יש לי מסך.
כן.
אני לא שומעת.
נראה לי, אם באמת תצליחי לעשות הפרדה בין השליחות לבין הריפוי.
נכון.
אז את מסודרת. כאילו, אם תצליחי לעשות ההפרדה הזאת, ותביני שזה שני מסלולים, שני נתיבים שונים, שאת שניהם, על שניהם הולכים במקביל כזה. מצד אחד, יש הרבה שליחות, יש הרבה משמעות מתחת לשליחות. כי זה כזה כאילו מסדר את הסיפור. למה זה קרה? עכשיו את מבינה כאילו, אוקיי, כי צריכים אותי. העולם צריך אותי. כל הילדים האלה, כל הילדות, בני שמונה האלה, הם צריכים אותך, כאילו. מבינה, כאילו, אותי הם לא צריכים, אותו הם לא צריכים, אותה הם לא צריכים, אותך הם צריכים. ואם הם צריכים אותך, אז יש בזה הרבה משמעות. ובמקביל, יש הרבה עבודה של ריפוי.
נכון.
לעשות. כן.
הוא עשה לי לפקוט.
שהם צריכים אותך?
וואו. אני חושבת על כל האנשים שהם במצוקה ואין להם למי לפנות ומרגישים לבד, זה גומר אותי.
כן.
זה גומר אותי. זה תחושת בדידות נוראית. וכאילו בא לי לצעוק, זה לא חייב להיות ככה. הייתי שם, הייתי במקומות האפלים האלה, אפשר אחרת. שאתה שם על עצמך איזה מין תדמיות ומסכות ומשחק אותה שהכל מושלם והכל טוב והכל מדהים ואתה בפנים שבור. ואתה לא מראה את זה לעולם. ואין לך את הבן אדם אחד שאתה מרגיש איתו באמת, 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 את העומק הזה, שאתה יכול להיות מי שאתה. אתה צריך בן אדם אחד שאתה יכול להיות מי שאתה איתו.
כן.
וזה גומר אותי. כאילו, אני מנסה להביא כמה שיותר את הדבר הזה, וכמה שיותר אמת שאנשים ירשו לעצמם להיות מי שהם. כי לדעתי, משם זה מתחיל. אני לא חושבת שהנקודות זה דיכאון. אני חושבת שזה בא אחר כך.
דיכאון... ההתנסות שלי עם דיכאון זה כזה, זה כאילו לא בהכרח בא לך למות, כמו שאתה מרגיש שאתה לאט 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 הולך ומתרחק מהחיים.
בול.
שהחיים זה אנשים שאוהבים אותנו, כאילו ההורים, החברים, חברה, חברות, כאילו אחים, אחיות, כל האנשים שאוהבים אותנו, זה החיים שלנו. ובדיכאון זה כזה כמו ספינה שמתרחקת מהים, אל הים, שמתרחקת מהחוף.
נכון.
הולכת ומתרחקת ומתרחקת ומתרחקת. וכן, כנראה שבאיזשהו שלב שם, המחשבות האובדניות, נראה לי הן מגיעות כש... אצלי לפחות, זה היה בתקופה שכאילו את לא מצליחה למצוא את המשמעות. כאילו את לא מצליחה למצוא איך כל הדבר הזה מחובר לסיפור שהוא יותר גדול ממך.
נכון.
שם כאילו, אוקיי.
מדויק.
ביי. כאילו, אין לי מה לחפש פה.
בדיוק.
כן.
זה, אתה מאבד את כל אתה מאבד את התחושת שייכות גם לחברה וגם לעולם. זאת אומרת, אתה מתנתק מכל הדבר הזה. זה מה שזה עושה. אתה לא מתחבר ללמה הגדול. כי מאוד קשה שאתה בשפל להגיד, וואלה, אני עובר את החרה הזה כי יש מישהו שם שצריך אותי, שאני... קשה לך, שאתה בשפל, אתה רואה את השפל.
היה באיזה פודקאסט מישהו אמריקאי שסיפר שהוא התחיל לכתוב מכתבים. ישב גילו על הקורסה בערב, בדירה שלו, התחיל לכתוב מכתבים, עד שהוא הגיע למכתב שהוא לא יכל לכתוב, וזה הציל אותו. המכתב לאבא ואמא.
וואו.
את המכתב הזה הוא לא הצליח לכתוב, וכאילו פשוט הוא הבין שזה אומר שיש נקודה של אור. יש מישהו ששווה להישאר בשבילו.
וואו, כל כך.
וכאילו זה באמת, את יודעת, שאני שומע את השירים של בילי נגיד, שבילי מדברת הרבה על התאבדויות ועל ניסיונות, ועל כאילו, היא הייתה אובדנית רצח, כאילו, כאילו בכאלה, בתקופות כאלה ואחרות בחייה. יש את השיר, ראית הסרט?
לא.
הדוקו, לא ראית? של בילי? בילי אליש.
כן, כן, לא ראיתי.
תראי.
אני אראה.
יש איזה קטע שם שיש לה שיר, Listen Before You Go, מכירה?
כן.
שזה שיר שהיא כאילו בעצם, כאילו כותבת איך בא לה להתאבד.
וואו.
וכזה רואים את אמא שלה, היא בת 16, רואים את אמא שלה נכנסת עם המצלמת וידאו, וכזה מצלמת אותה בחדר, והיא שומעת אותה שרה את השיר הזה, והיא נכנסת כאילו ללחץ, כאילו. והיא אומרת לה, את באמת הולכת לשיר על זה? והיא כזה מסתכלת עליה כזה, והיא אומרת לה, זה שאני כותבת על זה, זה גורם לי לא לרצות לעשות את זה. וכשאני שומע שירים של בילי, אני כאילו מקבל מין תחושה כזאת, שאם תסתכל מספיק זמן לתוך למקום הכי אפל שאתה נמצא בו, ולא תסיט ממנו את המבט, פשוט תמשיך להסתכל, להמחי לתוך החשיכה, לא אכפת לי כמה זמן זה ככה. פשוט אל תפסיק להסתכל. מתישהו אתה תראה נקודה של אור.
נכון.
וצריך נקודה אחת קטנה.
נכון.
וזה מה שהוא נראה לי מצא שם. הוא פשוט כאילו הבין, רגע, אם אני לא יכול, אם אני לא מצליח לכתוב את המכתב הזה, אז זה אומר שיש נקודה קטנה של אור.
נכון.
וזה הציל אותו.
וואו.
אז כאילו, כשהם באים אלייך, פשוט תמשיכו להסתכל. אל תפסיקו להסתכל. עד שתמצאו את הנקודה. היא שם. היא שם. רק תמשיכו להסתכל.
נכון. מדויק.
כאילו, כן, זה קשוח.
זה קשוח, זה מקום אפל. דיברנו על זה שאובדנות זה המקום שאף אחד לא רוצה להתעסק בו. לא סתם, אתה יודע, זה מטורף, אני חושבת על זה. יש עסקים של הכל היום. מה הן? הרצאות על כל העולמות יש. תחומים בכל הזה, הכל, הכל, הכל. עולם האובדנות, צרצרים.
וואלה.
צרצרים. למה? כי זה המקום שאף אחד, זה המקום שמאמת אותך. כי אתה יודע, אחת מהשאלות שנגיד שואלים אותי זה איך אני יכול לפגוש אדם אחר אם אני לא מוכן לפגוש את עצמי. אז אמרתי, אתה לא יכול.
כן.
אם אתה לא מסכים לפגוש את הכאב שלך, ברור שיהיה לך קשה מול כאב של מישהו אחר. אז זה מה שעושה אובדנות. אובדנות זה כאילו המקום הכי כואב שאפשר להיות בו. ומי יכול להיות שם? אנשים שמסוגלים לשעות עם הכאב שלהם.
כן.
איך הם הכילו כאב של מישהו אחר? עוד כאב כזה.
כי זה באמת הצד השני של כל השיחה הזאת. מי שכן מתמודד עם הדברים האלה, הוא מקבל מתנה מאוד גדולה, אם הוא רק ממשיך להסתכל.
נכון.
כי כאילו הוא מקבל פתאום את האפשרות לבחור. אני בוחר לחיות. אתה בחרת לחיות?
בול.
תכלס לא בחרת אף פעם, אבל אני כן. אז ברגע שכאילו את מקבלת את ההזדמנות לבחור לחיות, אז זה קצת כמו אלה שקופצים מהגשר.
וכאילו, וניצלים.
וניצלים. אוקיי. צאו לדרך, כאילו. יש הרבה משמעות כאילו בצד השני.
נכון.
אז כאילו, זה גם, זה עוד אמירה, לא?
לגמרי.
כן. כאילו, תשרדו את זה, ואתם תהיו פשוט אנשים הרבה יותר חזקים ממה שהייתם
לפני. ברור. ואתם גם, אתם תחיו כמו, בדיוק, אתם תחיו כמו הרבה אנשים שלא חיים.
כן.
כמה אנשים חיים ולא באמת חיים?
כמה אנשים בחרו לחיות?
בדיוק.
אפס. נולדנו פשוט. נכון. רק מי שכאילו התמודד עם מחשבות אובדניות, תכלס בחר לחיות.
מסכימה.
קולטת?
זה מטורף.
כן.
וזה יכולת, אני חושבת שגם בסוף אתה, שאתה בוחר לחיות, אתה כבר לא יכול לחיות כמו שחיית.
כן.
אתה לא מתפשר יותר.
כן.
אתה כבר מתחיל לשאול שאלות. גם דרך אגב, גם מחשבות אובדניות זה אנשים בדרך כלל שהם מאוד עמוקים. זה בא מעומק.
כן.
זה בא מהמקום הזה של התהיות, על מי אני, מה אני, זה כן בא ממקום של כזה רגע על העולם, על החיים, על המוות. זאת אומרת,
הדיכאון לא מספיק, כאילו, זה צריך להיות עוד שכבה חוץ מעבר לדיכאון.
כן.
כן.
אני חושבת שנגיד במקרה של אבא שלי, שניסיתי להבין וחקרתי וזה, והבנתי שהדיכאון כאילו התפרץ לו לדלת פתוחה. כאילו שזה היה הרבה לפני. הוא לא אהב את החיים שלו בלפני.
כן.
לא היה לו טוב. אז אתה יודע, אז הדיכאון בא אחר כך, בשלב של האחרי.
כן.
אז אני, בגלל זה אני חושבת שיש את הנקודות האלה של הקודם, של איפה אני שם לב כזה, שאני כזה לא טוב לי, ואני כזה טוב, בסדר. מכיר את זה ששואלים אותך כזה מה קורה? בסדר. בסדר, סבבה, עוד יום.
כן.
כן, אני אוכל לעבודה, אבל בסדר, אני לא אוהב אותה.
כאילו בעצם מה שאת אומרת, זה שחיים בלי משמעות, ודיכאון, זה נוסחה מפחידה.
בול.
כאילו,
בול.
זה כאילו,
כן.
אם אין לך משמעות בחיים, שזה אומר שאתה, תכלס, לא לוקח את עצמך בידיים, זה הרבה לפני הדיכאון. ואתה לא כזה שואל את עצמך, ואתה לא מוכן באמת להתעמת עם השאלה מי אני, ואז על זה מתלבש דיכאון, זה קשוח.
זה קשוח. כן. כי אתה, אין לך למה. כי שדיכאון, אתה יודע, זו מחלה. כי הרבה מחלות, זו מחלה קשה. אבל זו מחלה שיש לה ריפוי. אפשר ללמוד לחיות לצד זה. יש סרט שנקרא The Black Dog, שזה ממש מראה, הכלב השחור הזה לאט לאט הופך להיות קטן יותר, אז הוא פחות יהיה איזה מחשבות, הן חולפות, אפשר ללמוד לחיות עם הדבר הזה, אבל מה קורה שאם אין לך למה, אם אין לך משהו חזק שמחזיק אותך, אז הכל הופך להיות אפל, חשוך. אין לי למה.
את יודעת מה... במה נאחזתי בתקופה הזאת מאוד? כאילו, כאב הוא מאוד בודד. כי כשאתה נמצא בתוך כזה מקום, 4 ימים בדירה, אל דברו איתי, אני כאילו לא זז מפה. חברים שלי, בוא. אני פה כאילו. אתה מרגיש כאילו שאף אחד לא מבין אותך, כי אתה עכשיו כאילו בתוך כאב, אז יש בו משהו מאוד בודד. אבל שם, אתה פתאום מבין את המשמעות של אומנות.
המשמעות של?
אומנות.
אומנות, אוקיי.
של מוזיקה. פתאום כאילו את מבינה... ליאונרד כהן, נגיד, זה בן אדם שמבין כאב. כי הוא התמודד עם כאב. הוא היה בדיכאון כל החיים שלו. ואז פתאום השירים של ליאונרד כהן, שאתה שומע במקום הזה, הם גורמים לך להרגיש טיפה פחות בודד, כי יש מישהו שמבין אותך.
נכון.
אז אני חושב שאומנות היא רק בשירות הדברים האלה. אם אתה לא עושה אומנות כזאת, אל תעשה אומנות, לא מעניין אותי.
ברור, מה רוב היום יש מלא חרטות בתחום האומנות, ברור.
כן.
אבל אומנות זה כלי ריפוי מטורף.
כן, כי זה כאילו גורם לך להרגיש פחות בודדה.
בול.
כי כאילו מישהו מבין את הכאב כמוך.
נכון. דרך אגב, גם אומנות זה גם כתיבה.
כן.
גם כתיבה, אם אתה לא כותב משהו שהוא באמת עמוק ממך, והוא גורם לאנשים פחות להתבייש בעצמם, או כאילו משהו באמת אמיתי ועמוק, אל תכתוב.
כן.
אז אל תכתוב, אז אתה סתם, אז אתה כותב מילים שאין להם משמעות. תעשה משהו, תוציא משהו עמוק ממך.
זה כאילו מוזיקת מעליות כזה.
כן, לגמרי. לא, ממש.
לא מעניין.
כן.
כן. סבבה, אז כאילו, לגמרי, זה מה שהופך אומנות לדעתי, להיות אומנות טובה.
ברור.
אם היא כאילו באמת הייתה הדרך שלך להתמודד, זה מה שבילי, זה מה שכל כך כאילו, אני אשכרה שומע את השירים שלה, ואני מרגיש שרק אם אני אמשיך להסתכל לתוך הנקודה האפלה הזאת, אז אני אראה שם נקודה של אור. כי היא הצליחה. כי היא הייתה שם, הסתכלה וראתה נקודה של אור. אז כאילו, אוקיי, אז זה לא לבד, אני כאילו מרגיש, בילי מבינה אותי, ליאונרד כהן מבין אותי. אז אנשים שבדיכאון, ומרגישים שחברים שלהם לא מבינים אותם, וההורים שלהם לא מבינים אותם, שמעו ליאונרד כהן. באמת, שימו ליאונרד כהן. תחילו כאילו להיכנס לשירים שלו, נכון. תרגישו פחות בודדים.
נכון.
יש לך מישהו כזה?
מה, שאני מסתכלת עליו ואני מרגישה פחות בודדה?
כן. כאילו, שאת שומעת.
אני שומעת את עידן רייכל.
וואלה.
מלא. אחורה של עידן רייכל.
הוא מבין כאב גם?
א', אני חושבת שכן. אתה יודע, יש לו שירים על אהבה נכזבת. מבחינתי אבא שלי, האהבה הראשונה שלי, הנכזבת שלי.
כן.
כאילו, אולי הפעם יישאר הבחור אותו אני אוהבת.
יש לו שיר כזה כאילו?
כן, אולי הפעם.
וואלה.
יש לו הרבה, השירים של עידן רייכל מתאפיינים הרבה בכמיעה. לאהבה, לאהובתו, ממעמקים קראתי אלייך, בואי אליי. יש לו הרבה שירים, הם מלמלים בכאב. ילדה שלי קטנה שובר לי את הלב. אז אני חושבת שמוזיקה היא לגמרי, אני נתמכת בה. כאילו גם היה ממש, הייתי בטוחה שאני מוזיקאית. הייתי בטוחה שאני כותבת, מוזיקאית.
את כותבת?
כן. הייתי בטוחה שאני אלך לעולם הזה, נפגשתי גם עם מוזיקאים, הייתי בטוחה שאני כאילו, זה החלום. זה עוד חלום המגירה, לא חושבת שאני עוד יש לי את האומץ.
תכתבי פשוט.
נכון, נכון. לכתוב, כן, על השיר יש לי עם זה, זה מטורף. תן לי לעמוד מול במה של 200 איש לדבר, לשיר.
וואלה.
מול בן אדם אחד, אני...
כן.
דג.
כן.
זה כאילו מביא, זה שם, כי זה משהו, זה נורא חשוף לשירה. אני לא יודעת להסביר. כאילו, זה קטע, כי כאילו גם ההרצאות שלי מאוד 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 חשופות.
זאת אומרת, אולי יש משהו בהרצאות שכאילו, הנושא הזה אולי קצת שומר עלייך?
אני חושבת ש... וואה, אני חושבת ש...
כי זה הסיפור של אבא?
בדיוק. כי... אז זה לא רק אני לבד. יש משהו בשירה שזה רק אני.
כן.
רק באים אליי.
כן, זאת. ופה יש, כאילו, יש לך סיפור לספר?
כן.
קטע. כאילו, אני חושב שככל שתצליחי באמת, שזה בעצם העבודה מול הטראומה.
נכון.
כאילו, את יודעת, וזה ייקח כמה שזה ייקח, וזה יכול לקחת גם עשרות שנים. אבל ככל שתצליחי באמת, כאילו, להתנתק מאבא, ולפגוש את עצמך,
נכון.
שזה מה שכואב. אז, אז אולי זה יעזור גם לשיר, כאילו.
וואו, הלוואי.
כן.
לגמרי.
כן, כי כאילו באמת על השיר בשבילך זה כזה, את על הבמה.
נכון.
אבל יש בך כל מיני חלקים שאת לא, עדיין לא מכונה לפגוש.
נכון.
בגלל הטראומה.
לגמרי.
כן.
אני מרגישה שכאילו זה מין עכשיו דורש איזה ריפוי כזה של המקום הזה. אבי זה קול שנורא רצה לצרוח את זה, כאילו את כל השנים ששתקתי. ואני מרגישה שיש בי הרבה חלקים שרוצים עוד לתת לעולם. כן. ואני עוד לא מצליחה להביא אותם לידי ביטוי. זה גם, זה עניין של זמן ותהליך, אבל...
תעשי כתיבה אינטואיטיבית. לי זה עוזר. כאילו, כל יום, חצי שעה, כל בוקר, ימות העולם, אני כותב, כאילו.
וואו.
כן, זה יחזק אותך.
נכון.
אותי זה מחזק. סוף כאילו, עבודה מול טראומה זה... צריך להיות מאוד חזק.
מאוד.
כן.
אתה פוגש הרבה, הרבה כאב.
כן.
וגם, אתה יודע, יש דברים שלא יכולים להתרפא. כאילו כזה אומרים את המילה ריפוי, 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 אבל אבא לא יחזור. אפשר למה אני אעשה. כאילו כמה אני ארפא וכמה זה, זה הסיפור, זה לא ישתנה. אז אני חושבת ששם זה הנקודה הכי כואבת של לפגוש את המקום הזה.
את יודעת, אלף אלפי הבדלות, אני מקבל הרבה הודעות מבנות על... איך מקבלים דחייה? כזה... הוא נפרד ממני לפני שנתיים, ואני עדיין תקוע עליו. אני כזה, ברור שאת עדיין תקוע עליו, ואת לא מסכימה לקבל את התחייה. עכשיו, אוקיי, סבבה, מה זה אומר לקבל תחייה? להסכים, לשחרר אחיזה מהמעקה, וליפול לתוך התאום של התחייה. כאילו שזה אומר, להפסיק לחפש סיבות, ללמה הוא נפרד ממני, כזה. כאילו, כשמישהי מחפשת סיבה ללמה הוא נפרד ממנה, אז היא בעצם לא מסכימה לקבל את התחייה. הוא נפרד ממני בגלל שהייתי ככה, והייתי ככה, ואם לא הייתי ככה, אז הוא לא היה נפרד, והוא לא היה נשאר, ואז כאילו, את לא באמת, הוא הלך, הוא רצה ללכת. זו הסיבה, כאילו. ושם, כאילו, את מתקרבת לתחייה, יותר ויותר, כשאת כאילו מוכנה, לספר לעצמך את הסיפור האמיתי, שהוא הלך כי הוא רצה ללכת. לא כי הוא הלך כי... אז כאילו זה אלף אלפי הבדלות, ואין דבר יותר כואב מזה.
נכון, זה כואב, זה, אתה יודע, כל ה... גם כאילו זה בתקופת הילדות, כאילו... כזה יש לי פתאום רגעים שכזה, פאק, כאילו... כל כך הרבה דברים הוא פספס, כאילו, אומרת איך אני משלימה, יש לי כזה תמיד ויז'ן, תאמת, אף פעם לא סיפרתי את זה, אבל כזה שאני והוא יושבים, ואנחנו רואים את הסרט של ההקרנה של החיים שלי, והוא לידי, ואז אני מראה לו פה, פספסת, אתה רואה? קקה עליך, אבל בוא נשלים לך. כאילו ממש, אני מראה לו את הסרט של החיים. פספס הכל.
אבל הקטע הזה, באמת אם הוא היה יודע...
וואו!
הוא היה נשאר.
ברור! ברור! ברור, 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 ברור. אני יודעת כאילו שלא משנה איפה הוא נמצא עכשיו, הוא כואב על זה. הוא כואב על זה, כי להיות איתנו בדרכים האחרות, זה לא כמו להיות נוכח פיזית. זה... אין אותו דבר, זה לא אותו דבר. ואני בטוחה, 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 וזה מה שאני מנסה באמת להסביר, כי יש מישהו שסובל מזה. אתם לא לבד בעולם. אתם לא לבד.
כאילו הם חושבים שהם נטל בזה שהם חיים?
כן. הם הרבה יותר נטל שהם מתים. הרבה יותר נטל.
בדיוק.
זה כאב שכאילו...
זו אותה אמירה, אני חושב, כאילו.
ממש.
כשאת מדברת עם אנשים שהם מתמודדים עם מחשבות, והם באמת כאילו מתלבטים אם לעשות את זה או לא, זה מה שהם צריכים לשמוע.
לגמרי, תראו אותי, כאילו באמת בא לי לרגעים להחזיר את אבא לחיים ולהרוג אותו מבקות, רק על מה שעברתי. באמת, כי כאילו תבין מה אתה עשית, למה ההשלכות של זה, למה?
שמת עלינו נטל באמת.
מה זה נטל? נורא. גם עוד קין, זה כאילו בסוף אתה יודע, זה שאני מדברת על זה ככה פתוח. רוב האנשים שאני מכירה, אני לא הכרתי אנשים עד שלא פתחתי את הנושא. לא ידעתי כמה בני משפחה יש. מי מדבר על זה? לא הכרתי אנשים שמדברים על זה. זה מטורף, וגם עליהם שקרים, מת מדום לב. מת מתאונה.
אה, כן, יש זה?
מלא, 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 מלא. עכשיו הייתה לי שיחה עם עוקבת, שהיא אומרת שהיא מספרת לילדים שלה שהוא מת מדום לב. זה ככה, זה, אתה יודע, אבל אתה יודע, זה מצחיק, כי בסוף יודעים הכל.
כן, אי אפשר לברוח מהאמת. האמת כאילו, תפגוש את האמת.
בדיוק.
תפגוש אותה.
זה שם.
כן.
אבל זה חברה, ככה לימדו אותנו וככה גידלו אותנו, ואתה יודע? אז הם ממשיכים את הרוטינה הזאת.
מה שלי מאוד עזר, כאילו, תכלס, מה זה מאוד? זה הייתה נקודת מפנה. Mm-hmm. בהתמודדות עם הדיכאון. לא יודע מאיפה הבאתי את הכוחות האלה, אבל הבנתי שבגלל שזה כמו ספינה שמתרחקת מהחוף, אז הנקודת מפנה יכולה להיות לשנות כיוון ולחזור לחוף. וזה כאילו רגע, רגע של פגיעות. אמרתי לאמא שלי, כאילו שומעת, היום שאתם חוזרים מהעבודה אני בא, אני צריך אספר לכם משהו, כי אני רוצה לדבר איתכם.
וואו.
כן, כתבתי לה הודעה כאילו בצהריים, והם כאילו, הם באו בערב, ישבו בסלון, הבאתי את אחותי, שתתווך אותי, כי לא ידעתי איך, לא הצלחתי לדבר, כאילו, אז היא פשוט כאילו ניסתה כאילו להסביר להם את מה אני אומר, כי לא הצלחתי כל כך לדבר, וזה הלחיץ אותם. וידעתי שזה הלחיץ אותם, אז אמרתי לה לבוא, ואמרתי להם, אני בדיכאון, כבר תקופה, אני לא צריך ממכם שום דבר, רק רוצה שתדעו את זה. כאילו, אני אפילו לא ידעתי, חברה שלי הבינה שאני בדיכאון, לפני שאני הבנתי, היא קלטה את זה עליי, כאילו.
כמה זה חשוב.
וכאילו, ולקח לי זמן להבין את זה, ואני אומר להם, אני לא צריך ממכם שום דבר, אני רק רוצה לשתף אתכם, שתדעו שאני מתמודד עם זה עכשיו. וזה היה הרגע של הנקודת מפנה. זה באמת היה הרגע שבו התחלתי לאט לאט לחזור לחוף, ולצאת מזה. וכאילו, דברים התחילו לקרות פשוט.
וואו.
אז כאילו, כל מי שבדיכאון, אם הוא יצליח למצוא את הכוחות, להתקשר לאמא ולאבא, ולהגיד להם, אני בא היום בערב לדבר איתכם, יש לי משהו להגיד לכם, לבוא הכי פגיע שאפשר.
נכון.
אני מתמודד עם דיכאון. זה רגע של נקודת מפנה.
מטורף, וזה גם הרבה מעבר זה היכולת לבקש עזרה.
כן.
וזה יכולת שאני חושבת שקשר לרובנו.
כן. רגע של קנייה כזה.
כן? כי זה שם אותנו במקום של בוא, אנחנו לא בעמדה למעלה. אנחנו פתאום אנחנו זקוקים.
אבל אנחנו באמת לא בעמדה, אם אנחנו בדיכאון.
נכון.
כן.
וזה משהו, אני חושבת שצריך לקבל את זה. צריך לקבל את זה, שזה כרגע, אז תמונת מצב נתונה. זה לא יישאר ככה לנצח.
כן.
זה כרגע זה מצב נתון. ואיזה מטורף זה שהייתה לך את החברה שידעה להיות שם.
כן.
ולראות את זה. וזה כמה חשוב, אנשים לא יודעים מה התסמינים, ואיך לעזור, ואיך לתווך. היא ראתה שאתה לא בסדר.
היא ראתה ששבוע לא החלפתי בגדים.
ברור, ברור. ואז היא באה ותפסה אותך לשיחה של, היי,
כן.
אתה לא בטוב. אני יודעת שאתה אומר לי שאתה בטוב, אתה לא בטוב, אני רואה אותך.
כן.
וזה רגע של שנייה, היי, מישהו ראה אותי. אכפת ממני. אני לא לבד. אנחנו צריכים שיראו אותנו. אנחנו חייבים את זה.
כן.
אנחנו חייבים. ואני חושבת שזה גם, זה, אתה יודע, מבחינתי, כאילו, אתה יודע, אנחנו חיים במדינה לא פשוטה בלשון המעטה. היוקר מחיה פה קשה, כל מה שקורה בעולם, החטופים, שזה מזעזע ושובר את הלב. ויש לך כזה תהיות של, האם שווה לחיות כאן, לא שווה לחיות כאן. ואני חושבת שהדבר שיעזור להחיות את המקום הזה כאן, דבר ראשון, החזרת החטופים. דבר שני, זה שתהיה לנו חברה שיותר מגובשת, שיותר לא קפיטליסטית, אלא ליברלית, שרואה את האחר, שעוזרת, שמסייעת, שאכפת לה.
כן.
בן אדם שבדיכאון, תעזרו לו, בואו נעזור לו להשתקם.
הוא צריך לבקש עזרה, אבל לא? אם הוא לא מבקש עזרה, אז אפשר לעזור לו.
זהו, זה שאלה, יש לי על זה הרבה דיונים. אני פחות בגישה הזאת, אני חושבת שאני, כן, אני לא מסכימה במשפט שאי אפשר לעזור לבן אדם שלא רוצה לעזור לעצמו, לא במקרה של דיכאון, כי אחד מהדברים שדיכאון עושה הוא באמת גורם לך לא לרצות עזרה.
כן.
ואני חושבת ששם פשוט צריך לשבור את המסכת הזאת ברגע שמדברים על זה, ונותנים רגע, רואים את הקושי שלך, רואים אותך, מדברים איתך על זה, לא מתביישים בזה.
אבל זה יכול להישמע שיפוטי.
אז לא באים במקום שיפוטי. זאת אומרת, אני לא באה ומדברת איתך, אני יודעת הכל ואתה לא יודע כלום. ממש לא. אלא אני באה ממקום של, אני לא חוויתי דיכאון. אני לא אבוא ואגיד, אני יודעת מה אתה חווה. אני לא יודעת מה חווית. אין לי מושג מה זה דיכאון. אבל אני יודעת שזה חרא גדול.
זה פשוט, את מפלטרת כל דבר מתוך הדיכאון, וכל דבר יכול להישמע שיפוטי.
נכון.
כן.
אבל צריך לבוא פשוט, אני חושבת שקודם כל צריך באמת להקשיב המון, ולראות את המצוקה, ולשאול שאלות קשות על אובדנות. לשאול האם יש מחשבות אובדניות, האם כן. חשבת לפגוע בעצמך. ואני חושבת שזה הנקודה שבאמת מאפשרת ריפוי, ולא במקום, יצא לי לדבר עם אנשים אובדניים ובדיכאון, ואמרתי להם, אני לא חוויתי מה שאתם עוברים, אני לא יודעת מה אתם עוברים.
את יודעת מתי זה מתחיל להיות מסוכן? כאילו מתי את יודעת שכאילו... תתחיל להתקשר כאילו לאנשים. שממש כאילו הבן אדם הופך את המחשבות האובדניות לתוכנית פעולה.
בול! זה לגמרי, זה אחד מהשזה השאלה הבא בשאלות האובדניות.
כן.
שמסבירים. לגמרי זה האם יש לך, האם חשבת על תוכנית? כי יש הבדל בין מחשבה של כזה טוב, בא לי למות, וממש תוכנית של אני קם ביום X, עושה ככה וככה. לגמרי.
אם יש תוכנית זה כבר מסוכן.
אם יש תוכנית זה כבר זהו, זה רמה, זה לדווח.
כן.
זה כבר...
צריך עזרה. בעיקר לפנות להורים, לא?
גם לערב את כל הסביבה, וגם לערב, אתה יודע, גורמים טיפוליים, אם זה מטפלים, אולי מיון, אולי, כאילו, זה תלוי מקרה, אתה יודע, זה, לפעמים זה לא לכולם נכון מיון. זה תלוי כמה המצוקה היא באמת גדולה. ויש הרבה ביקורת, יש לי הרבה ביקורת על עולם הטיפול, בתחום האובדנות. אבל אני חושבת שזה פשוט...
הטיפול הממסדי?
כן. אני חושבת שהוא בעייתי, אני חושבת שלסגור בן אדם אובדני, בחדרים ככה סגורים, ובעיניי זה לא נכון.
את מכירה קצת סיפורים של החבר'ה של הנובה? דברים כאילו שהם התמודדו איתם בהקשר הזה? כאילו את מורבבת שם?
לא.
לא מספיק?
לא. את האמת שדיברתי עם קצת ניצולים מהנובה, אבל לא בהקשר של אובדנות.
וואלה.
זאת אומרת, אני חושב, אולי בגלל שזה טרי, אבל לא. לא.
כן, מעניין כאילו, כי גם שם יש הרבה מחלקות סגורות ו...
תשמע, אני חושבת שזה, יש מקרים שזה מציל חיים, אני בעד. זאת אומרת, אני חושבת שאת אבא שלי לגמרי היה צריך להשפיע במחלקה סגורה, ואני חושבת שעשו טעות.
כן.
זאת אומרת שלא...
היה אפשרות? כאילו מישהו ידע משהו?
הוא כן, אבא שלי כן היה אצל פסיכיאטרים. פסיכיאטרים אמרו בפירוש שהוא רוצה למות, שיש לו כוונות, יש לו תוכנית.
יש לך כעס עליהם?
כן. זאת אומרת, אבא שלי גם הלך למיון. לחדר מיון, עד שהוא הסכים להודות שהוא צריך באמת עזרה, וזה נדיר, אבא שלי היה מאוד קשה לו לבקש עזרה. הוא התקשר לחבר הכי טוב שלו, אמר לו, אני לא בטוב, תבוא, אני צריך כאילו ללכת למיון. הוא הגיע לבית מתונף, אבא שלי לא התקלח כמה ימים. אבא שלי היה בן אדם הכי נקי שיש. הוא אמר לו, תקשיב, אני מתקתק לך את הבית, תתקלח, אנחנו נוסעים. נסעו למיון, והם חיכו שם 4 שעות. ואבא שלי היה במצב לא טוב. והוא התייאש. והחבר שלו התחיל לצרוח שם על הפסיכיאטרים ועל המטפלים, שיכניסו אותו כבר, כי הוא ירצה ללכת.
הוא הלך?
הוא הלך.
ואז זה קרה?
וזה קרה שבועיים אחרי.
אשכח.
כן.
כן.
גיליתי את זה, הייתי בשוק.
מי סיפר את זה?
נפגשתי עם חבר של אבא שלי, הוא היה החבר הכי טוב שלו. את האמת שנפגשתי איתו לפני שנה, פעם ראשונה.
לפני שנה הוא סיפר לך את זה?
כן. וואי, הייתה לנו שיחה של 6 שעות, הוא לא הפסיק לבכות, הייתה שיחה מאוד קשה. והוא אמר לי, הוא התחיל איתי את השיחה, שאת אבא שלך יכלנו להציל, אני מצטער.
כן.
כאילו אבא שלך היה סיפור שהוא יכל להיגמר בזה שהוא בחיים היום. הוא אמר לי, אני מצטער, אני בוכה לך את החיים, ואני מצטער. הוא לוקח את זה לעצמו קצת? הוא מרגיש מאוד אשם. ואני אמרתי לו, אני גם לא, אני לא במסע של לחפש אשמים, אני, זה לא החזיק לי אותו, זה הלב. ובית, אני יודעת כמה המקום הזה זה חשוך ורע, המקום הזה לא עושה לי טוב.
תראי, את יכולה, זה כאילו מאוד יכול לעזור לו, באמת כאילו שתתני לו את השקט, ותגידי לו שזה, כאילו, שתתני לו את האישור, אבל בסוף זה שלום מול עצמו גם. כאילו, האשמה הזאת היא שלום מול עצמו.
ברור, אבל אמרתי לו, זאת אומרת, הייתה לנו שיחה ואמרתי לו, תקשיב, אני לא מאשימה אותך.
כן.
אני לא כועסת.
חשוב.
אמרתי, אני גם אומרת את זה כל הזמן, ויש המון אשמה גם במשפחה שלנו, ואני תמיד, דבר ראשון שאני אומרת, אני, התוכן שלי הוא לא בא להאשים, אני לא במסע צלב, אני לא בא להאשים ולכעוס על אף אחד.
כן.
קרה מה שקרה, אני בנקודה של בואו נלמד ונפיק לקחים. בואו נעשה שלא יהיה עוד אורי, לאבא שלי קרא אורי, עוד אורי כזה בעולם.
כן.
שמת סתם.
כי באמת אם הוא היה יודע כמה נטל זה שם עליכם, הוא לא היה עושה את זה.
חד משמעית, חותמת על זה.
ברור.
אם הייתי עוברת לו בשנייה האחרונה בראש, הוא לא היה עושה את זה.
כן.
אבל את האמת שכן גם יודעים שהוא התחרט. בנתיחה שעשו.
וואלה.
כן. זה שבר לי את הלב.
כן.
זה קשה. זה קשה. כאילו אבא שלי באמת היה אהבת חיי. חושבת שבאמת היה לי גם תסביך רבה ברמות, הייתי מאוהבת בו קושות, כאילו שאני חושבת על זה. הייתי באמת מאוהבת בו. הוא היה כאילו בעיניי הגבר החלומי. בכל הבחינות. והוא גם היה אהבה שהראשונה שברה לי את הלב.
כן.
שבר לי את הלב. כזה מדי פעם אני אומרת, וואי, לא שברו לי את הלב. אני כזה, כן, שברו לך. אבא שלך שבר לך את הלב. כן.
יש לך מסע.
זה מסע, זה מסע. זה גם היה לי מסע בזוגיות, מול הבן זוג. גיל 15, לבוא עם, אתה יודע.
איך את היום מול זה?
בזוגיות?
כאילו, כן, איך היא עוזרת לך? כאילו, מה החלק שלה בריפוי או משהו כזה?
וואו, יש לה המון, המון, המון. יונתן, הבן זוג שלי, הוא חלק בלתי נפרד מהמסע הזה. אני חושבת שזה הוא הראשון שהסכמתי להיחשף בפניו בכלל. לא הייתי מדברת על אבא או... ואיתו דיברתי, והייתי בוכה לו, כאילו, מה שלך איתי, מה שלך לרצות אותי, אני דפוקה. אתה לוקח כאילו מוצר דפוק.
כן.
אני לא חדשה מהניילונים, אני לא מוצר עכשיו שגדלתי בבית מושלם, עם הורים מושלמים, בית אולטימטיבי, לא.
הלב שבור.
אני שבורה, כאילו הרגשתי שמשהו בי, הרגשתי כאילו שכלפי חוץ נתנו לי איזה מעטפת שהיא נורא כזה, אתה יודע, בא לשחק לי איזשהו תפקיד, אבל בפנים זה לא מה שאני מרגישה.
כן.
ודווקא זה שהוא היה לו את היכולת להסתכל ולהגיד, אני אוהב אותך, בזכות גם הפגמים שלך, כי הם הופכים אותך למי שאת, הם הופכים אותך לאישה שאת, לרגישות שיש בך, אני רגישה, אני מניחה הרבה גם בזכות זה, שהיא את היכולת לראות אנשים, שהיא את היכולת שאנשים נפתחים בפניי ואני לא נבעלת, אני יכולה להיות שם. אז עברנו באמת מסע, הייתה חרדת נטישה מאוד גדולה, היה קשה. עברנו דרך מאוד קשה ביחד. אבל ככה, אתה יודע, כל פעם חשפנו עוד רובד, ועוד רובד, ועוד רובד, והוא תומך בי ברמות. הוא פחות אוהב חשיפה ודברים כאלה. אנחנו גם מוצאים כזה את הבאלנס, אבל הוא תומך בי מאוד. אני חושבת שאתה יוצא למסע כזה, אתה צריך תמיכה. קשה לעשות את זה לבד. קשה מאוד. כי אתה עושה משהו שבאינסטינקט, כאילו זה מנוגד לך. לעשות מה שאנחנו עושים עכשיו, זה לא טבעי לי.
וואלה.
כן. למדתי לעשות את זה.
כאילו היית מעדיפה חיים יותר שקטים.
תשמע, לא, אתה יודע, זו שאלה. כי כאילו אז לא הייתי מי שאני היום. וזה מפחיד. כי כאילו, לא יודעת.
כן.
נוצר בינינו איזשהו כבר קשר. אני בעצמי, זאת אומרת, כאילו, לא הייתי רוצה לוותר על מי שאני היום. אבל כן, זה מורכבות. אני לא אגיד שאתה יודע, שזה ש... אבא התאבד זה מתנה. כי זה הביא הרבה זה, אבל זה גם... האם הייתי מתעסקת בעולם האובדנות ועושה את מה שאני עושה היום? חד משמעית לא.
כן.
אם אבא היה ניצל.
וחכי, עוד לא התחלת.
נכון. וזה לגמרי.
את לא יודעת כאילו...
אני לא יודעת לזה, אני גם... כאילו יש לי הרגשה עמוקה שזה ייקח לדברים פסיכיים, שלא נראו.
כשהוא עמד מול הסנה, הוא שאל אותו מי אני ומי אתה. כאילו כזה, במילים שלי, כן?
כן.
כאילו כזה, שאל אותו שתי שאלות, ואומר לו כאילו, מה זאת אומרת מי אני? אתה, זה ההוא, שהולך לשחרר את בני ישראל ממצרים. זה מי שאתה, אם עוד לא הבנת. ואז את מבינה, שהזהות שלך, והשליחות שלך, זה אותה מילה. מה זה מי אני? אתה, זה ההוא, שהולך לשחרר את בני ישראל ממצרים. זה מי שאתה, אם עוד לא הבנת. אז כאילו, מי שאתה זה השליחות שלך. כאילו אנחנו יכולים חיים שלמים לחפש עצמנו, אבל אם נסכים לשאול מי אני, ובאמת נתכוון לזה, ובאמת נתכוון לשאלה הזאת, אז התשובה שנקבל זה מה השליחות שלנו.
מדויק.
זה משעת.
נכון.
זה משעת, כאילו, אין עוד משהו בתשובה, זו התשובה היחידה. משעת, מה שהעולם צריך ממך. מה העולם צריך ממך? את הדבר שרק את יכולה לתת.
נכון.
יש שם הרבה משמעות.
לגמרי, אני יודעת. זה גם נותן לי את הלמה.
כן.
אתה יודע, אני בסוף מתעסקת בעולם שהוא שחור וקשה. גם אנשים יוצאים עליי על זה. כאילו כזה, מה הקטע שלך? למה את מתעסקת בזה? כאילו, תתעסקי בדברים יותר שמחים וטובים בחיים.
כן.
אבל לצד כל הקושי, אני יודעת שבתוך החושך צריך להביא את האור. כאילו, זה חייב להיות, וזה גם חלק, אתה יודע, כל דבר זה, זה, זה גם וגם. אין לנו את היכולת לבחור טוב, אני רק שמח. לא. יש את העצב.
כן.
יש את הכאב. ואני חושבת שמשם באמת נוצר הריפוי הכי גדול.
ובאמת יש הרבה אנשים עם מחשבות אובדניות.
מלא.
אלפים, כאילו.
מלא.
אז תמשיכי, כאילו, ליצור תוכן.
נכון.
כאילו.
אני צריכה, ובעזרת השם אני אפילו אפתח איזשהו מרכז.
כן.
ואני חייבת לעשות דברים ש...
תכתבי.
אני, כן.
כן.
נכון.
תכתבי.
נכון.
אני זוכר שאני כתבתי, כאילו, כתבתי על זה. הרבה אנשים הגיבו לטקסט הזה. שהרבה שלחו לי הודעות, כאילו.
שכתבת על מחשבות אובדניות.
שלי.
כן.
הרבה אנשים הגיבו לזה, כאילו. גם לי. עכשיו, כאילו, כשאתה מתמודד עם מחשבות אובדניות, ואתה עוד לא בשלב של התכנון, אז אם היית יודע שזה משהו שמלא אנשים מתמודדים איתו, אז היה לך טיפה יותר קל. טיפה יותר קל. כשום דבר לא דפוק. סך הכל, אתה מתמודד עם משהו עכשיו שמלא אנשים מתמודדים איתו.
נכון.
אז... כן, תכתבי.
אני אעשה את זה.
כן.
אולי נעשה גם מוזיקה ואני אשיר.
חושב.
לגמרי, אבל...
קצת ליאונרד כהן וייבס כזה.
וואו.
כן.
כן, ברור שזה יהיה עומק, אין לי, אתה יודע.
לא, כאילו...
נכון, ברור.
על מה תכתבים לו על זה, כאילו?
אין לי.
מכתב לאבא.
וואו.
זה השיר, כאילו.
כי את האמת שזה חתיכת... וואו.
מכתב לאבא.
חתיכת מכתב.
זהו, מה את אומרת? כאילו, איך תוצא לסכם?
וואו. קודם כל, זה היה לי משמעותי ומדהים ברמות.
וואלה.
אני חושבת שנגענו בכל הדברים שהם חשובים. ואני באמת חושבת שהמסר העיקרי זה ממש שאתה תמצא את הלמה שלך. שכל אחד, מי ששומע את הפרק, ימצא את הלמה שלו. ושתמיד באמת, באמת, באמת יש תקווה. כאילו, תמיד יש מישהו שאוהב אתכם וחשוב לכם. ואתם חשובים לו. ואתם צריכים להתרכז באדם אחד, בנקודת אור הזאת שאמרנו, כמה שאתם רואים את החושך, נקודת אור אחת קטנה, שהיא תציל אתכם.
כן.
אבל החיים באמת, 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 יש להם כל כך הרבה מה לתת. אם אתם לא בנקודה הזאת, צאו לחקור. מה אני באתי להביא לעולם?
כן. את יודעת למה הנקודה של אור מספיקה?
קטנה,
הכי קטנה, מילימטר של אור. טונה של חושך, מילימטר של אור. יודעת למה זה מספיק? כי זה מוכיח שיש אור.
נכון.
זהו, יש אור. הנה הוא. אז נקודה אחת מספיקה. כן. ואני באמת שם את החיים שלי על המשוואה הזאת. אל תסיט מבט לעולם. פשוט תמשיך להסתכל. עד שתמצא את הנקודה.
נכון, והיא נמצאת שם.
כן. יאללה, סגור, נראה לי...
מושלם.
יאללה.
וואו.
תודה על זה.
מדהים.
כן, ממש.
וואו. דיבור טוב.